טוב, שלום לכולם. אנחנו היום באופן חד פעמי נלמד נקודה חשובה, אולי הנקודה של כל המהלך הזה שנקרא סרט ימי תשובה, ימים נוראים, שנחתם ביום הכיפורים. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה בעצם שונים עשרת הימים האלה, שהחתימה שלהם זה, היא ביום הכיפורים, מה שונים עשרת הימים האלה משאר ימי השנה? אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ב' הלכה ו', אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, או יפה לעולם, כלומר לעולם במובן של תמיד, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר, דרשו השם בימצאו, כי ראו ביותר קרוב. אם כן, אם אפשר לומר באופן ילדותי כרגע, הקדוש ברוך הוא נמצא בשני מצבים ביחס אלינו במהלך השנה. מצב אחד, שהוא נמצא רחוק, ולכן גם אנחנו כנראה קצת רחוקים. מצב שני, שהוא נמצא קרוב, ולכן תמיד תשובה וצעקה יפים לעולם, לאדם ולעולם, תמיד זה לעולם. אבל בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, כמו שאנחנו נוהגים להשאיר פה, המלך בשדה. אז היא המלך בשדה ולא בלשכה בארמון, אז אנחנו יותר קרובים אליו, ולכן אנחנו יותר יכולים להתקשר אליו, יותר יכולים להיפגש איתו וכו'. ולכן באמת, אף על פי שתשובה וצעקה יפה לעולם, יפים לעולם, כלומר תמיד, בעשרה ימים האלה, בפרט ביום הכיפורים, התשובה והצעקה יפים יותר, יפה ביותר. ומיד היא מתקבלת. כי כשהמלך נמצא בארמון ואתה צועק אליו, לא בטוח שהוא שומע. אבל כשהמלך נמצא בשדה, אז הוא שומע. זה לכאורה הפשט שלמדנו כבר בבית ספר או בגן. אומר הרמב״ם להלכה, במה דברים אמורים? ביחיד. כל מה שאמרנו עכשיו על ההבדל בין עשרת הימים לשאר 355 ימי השנה הרגילים, כל זה ביחיד. כלומר, אם אדם יחיד, שב וצועק אל השם. אבל בציבור, אבל אם מדובר על קבוצה, קבוצת אנשים, יכול להיות קהילה, קל וחומר עם, אבל בציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, אין נענים. כלומר, קבוצה שלמה, ציבור שלם, שמתכוון באמת לשוב בלב שלם, אז הוא נענה. שנאמר כהשם אלוקנו בלשון רבים, בכל קוראנו לשון רבים אליו. תודה רבה. חזק וברוך. הלכה ז', יום הכיפורים, לפי ההסבר הזה כרגע, ברור, הלכה ז', ברורה הלכה ז'. יום הכיפורים מוזמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים. אם כן, אם מדובר על החילוק העקרוני בין רבים ליחיד, עשרת ימי תשובה מחולקים רק ליחיד, כמובן השיא זה יום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא זמן שמתאים לשוב אל השם, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים וכו' וכו'. יוצא לפי זה. שמה השונים עשרת הימים הללו, ובפרט יום הכיפורים, משאר ימי השנה, שבעשר הימים האלה הקדוש ברוך הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא קרוב, ואכן היות והוא קרוב, אז צעקתנו ותשובתנו ראויה ויכולה להתקבל יותר בקלות מאשר כל השנה כולה. אלה דברים פשוטים שכולנו נקווה מכירים. אבל אנחנו ננסה ללכת היום דווקא לכיוון הפוך, לצד השני של העניין הזה. ננסה לעשות את זה דרך הלכה, גם הלכה, שכולנו נוהגים אותה כבר כמה ימים, שאנחנו נוהגים לומר בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים, כידוע, במקום האל הקדוש, המלך הקדוש, ובמקום מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט. עד כדי כך הדברים יסודיים, שאם יש מחלוקת לגבי המלך המשפט או מלך אוהב צדקה ומשפט, אבל לגבי האל הקדוש והמלך הקדוש אין מחלוקת. כלומר, לכל הדעות, אם אדם לא אמר במקום המלך הקדוש, האל הקדוש חוזר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שתפילתו לא תפילה. עד כדי כך להלכה שאפילו שליח ציבור שטעה. שליח ציבור שטעה. אמר האל הקדוש, אמרו קדושה. ונזכרו, פתאום שמו לב רגע, אמר האל הקדוש לא המלך הקדוש. מחזירים את שליח הציבור מההתחלה ואומרים קדושה פעם שנייה. כך הלכה. מה כל כך עקרוני בהבדל הזה בין האל הקדוש למלך הקדוש? אז אמרנו האל הקדוש, רגע, 355 ימים בשנה לא בסדר? אז אנחנו ננסה טיפה לברר את הנקודה הזאת, ואז אולי נחזור לרמב״ם ולשתי ההלכות האלה ברמב״ם, ואולי נבין אותם במקום קצת אחר. אז אנחנו נלמד בעיקר את הפסקה בעולת ראייה על הנקודה הזאת, מופיע בתפילת 18 חלק א', המלך הקדוש. אמר רב בר חיננה סבא, זה לשון הגמרא מסרת ברכות, משמי דרב, כל השנה כולה אדם מתפלל לאל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, שמתפלל למלך הקדוש והמלך המשפט. עד לכאן הגמרא, אומר הרב. אז אם כן, קודם כל, מה המשותף לימים, לכל השנה כולה? קדושה. האל הקדוש, המלך הקדוש. אם כן, יש בחינת קדושה שהיא בחינת אל, יש בחינת קדושה שהיא בחינת מלכות. תכף נראה את החילוק. אבל קודם כל, מה המשותף? המשותף היא שאנחנו מדברים על קדושה. מה זה קדושה? מה היא בכלל קדושה? קדושה אני מבקש, כמו ששר הרב נריה. קדושה, קדושה אני מבקש. מה זה קדושה בכלל? אומר הרב, אחד המקורות המפורסמים לדבר הזה, זה הרמח"ל במידת הקדושה. עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה. ואפילו הפעולות השפלות, בענייני הטבע, בענייני החומר, בענייני הצרכים המעשיים, בענייני הפרט, כי אין בפעולות הקדוש, כלומר האיש הקדוש, פעולה שהיא לתכלית שפל כלל. על כן האיש הקדוש, כל מעשיו לשם שמיים. בואו נאמר את זה במושגים אחרים. הקודש בעולמנו מתגלה בשני תחומים עיקריים, כללי מאוד. קודש בקודש וקודש בחול. קודש במציאויות שאנחנו קוראים להם קודש, כמו לימוד תורה, כמו קיום מצוות וכו', וקודש בחול. כמו קודש שמתגלה בלימוד חוכמות, קודש שמתגלה בעבודה, במלאכה, קודש שמתגלה בהלכות ציבור, בכל הרבדים של הלכות ציבור וכו'. אם כן, הקודש, האדם הקדוש, הוא האדם שמגלה את הקדושה בכל צדדי החיים. עד כדי כך אומר הרמח"ל, מה ההבדל בין אדם טהור לאדם קדוש, או מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה? ואם יורשה לי להוסיף, למה בעלי החיים נקראים טהורים מול טמאים? ואילו בני אדם, אנחנו, עם ישראל, אמורים להיות קדושים תהיו, ולא טהורים תהיו. מה ההבדל בין טהרה לקדושה? אומר הרמח"ל שם במידת הקדושה, שהאדם הטהור הוא אדם גדול מאוד. אדם טהור זה האדם שבמפגש בין קודש לחול, הקודש מנצח. אבל הקודש מנצח בצורה כזאת שהוא דוחה את החול. הוא מסלק את החול. אומר הרמח"ל, זה אדם גדול מאוד. זה אדם שכל הצדדים היותר נמוכים, שפלים של המציאות, לא הכניעו אותו. והוא באמת שייך אל מציאות הקודש. האדם הזה, אומר הרמח"ל, טהור הוא. אבל לכלל קדוש לא הגיע. כך הוא כותב, זה לשונו. מהי קדושה? מי הוא אדם קדוש? אדם קדוש זה אדם כזה שיודע לגלות את הקודש גם בחול. ולכן גם צדדי החיים הטבעיים הם קודש אצלו. ואז הוא אומר שם דברים נשגבים מאוד של הגדולים והצדיקים שבישראל, אז גם שהם היו מתעסקים עם ענייני הטבע, ענייני העולם הזה, תמיד הם היו מעלים את הטבע אל מקור קודשו ולא יורדים, לא יורדים מן הקודש אל הטבע. כמו שידוע סיפורי האדמו"ר, לא יודע איך לקרוא לזה, שכשאתה אוכל את המרק, השאלה אם אתה יורד אל המרק או אתה מעלה את הכפית עם המרק אליך. זאת כל השאלה של החיים. האם אתה מתכופף אל המרק, או המרק עולה אליך? זאת השאלה. האם אתה יורד אל החומר, או אתה מעלה את החומר? ושם הרמח"ל מעריך בעניין הזה, אולי נקרא את לשונו, לשונו חשובה. מישהו מזהה מסילת ישרים? יופי. זה רמח"ל חשוב מאוד, זאת פסקה עקרונית, הפסקה הזאת. מי שרוצה זה בפרק הו, בהוצאה הזאת, עמוד קס"ד. ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. אם היית שואל אותו ביחס לכל ענייני הטבע, חומר, מה צריך להיות כלפיהם? אז הוא אומר התנתקות מוחלטת. אלא מה, אין לו ברירה? הוא חייב לאכול, הוא חייב לישון, הוא חייב לקיים חיי אישות. הוא חייב ללכת לעבודה, הוא חייב להתפרנס. מה יעשה? אלא, אז הוא עושה את הדברים האלה, אבל הצד ההכרח, אין ברירה. ונמצא, אומר הרמח"ל, שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות, ונשארים טהורים. אך לכלל קדושה לא באו. כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. אך הקדוש, הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. הוא לא מנסה לברוח מהעולם הזה וכל הצדדים שבו. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. אני מדלג. ומעתה המאכל שהם אוכלים, האבות הן המרכבה, הצדיקי המרכבה, ומעתה המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על, על גבי האישים, וקנה ליין. כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל אילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא. כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. סיכום של הדברים, משפט אחד, כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוקיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד שיותר ייתלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו, במה שהוא משתמש מהם, ממה שירדו מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. כלומר חשוב כאן להעיר הערה קריטית, שמידת הקדושה היא המידה החותמת את ספר מסילת ישרים. אבל קדמה לה מידת הפרישות. כלומר שאדם לא יהיה באשליה שהוא יכול להגיע לקדושה עכשיו. כדי להגיע באמת אל הקדושה צריך קודם כל להיות טהור. קודם כל לפרוש מהחומר. רק אחרי שנפרוש מהחומר, כשאנחנו יודעים בזמן הפרישה שהמגמה היא לא הפרישה אלא הקדושה, אז באמת אולי בעזרת השם מתישהו נגיע לקדושה. בכל אופן, מה אם כן האידיאל? האידיאל היא קדושה. לכן ספר מסילת ישרים, ברמה הזאת, אחרי זה רוח הקודש, תחיית המתים, מסתיים במידת הקדושה. כי לשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו הולכים. אם כן, מהי קדושה? סיכום. קדושה זה התגלות הופעת השם בכל מציאות החיים, בקודש ובחול. זה באופן כללי. ואדם קדוש זה אדם שיודע לעשות את זה, אדם שחי ככה. אדם כשהוא יוצא מבית המדרש אל החיים, אז הוא לא מרגיש פיצול אישיות. הוא לא מרגיש שהוא חי כביכול באיזה שני מרחבי חיים. יש מרחב הקודש, אני אקרא בית מדרש, לימוד תורה וקיום מצוות, ויש מרחב החול, אני אקרא חברה, רחוב וכו'. לא, אלא אותו, הכל הוא אותו מרחב. זה באופן כללי. אז בואו נקרא שוב, עניין הקדושה הוא שכל הפעולות הן לתכלית טוב וקדושה. ואפילו הפעולות השפלות, כלומר הנמוכות שבחיים, לפרט ולכלל, כי אין בפעולות הקדוש פעולה שהיא לתכלית שפי כלל. כי אצלו הכל מגלה קודש, הכל מגלה אלוקות, הכל מגלה יראת שמיים, הכל מגלה טוב אמת אלוקית וכו'. על כן האיש הקדוש, כל מעשיו לשם שמיים. עד לכאן כותרת כללית, האל הקדוש, המלך הקדוש. אם כן, מה אנחנו מחפשים, מה אנחנו רוצים, מה אנחנו שואפים, בשביל מה אנחנו חיים, בשביל מה נברא העולם. העולם הזה נברא כדי להיות קדושים. קדושים תהיו. מי אמון על זה, מי קיבל את היכולת הזאת? ישראל. עכשיו אומר הרב, חילוק נפלא. מה ההבדל בין האל הקדוש לבין המלך הקדוש? או מה ההבדל בין מידת אלוהות למידת מלכות? מה ההבדל? אומר הרב, אך יש הבדל, כשאנחנו מדברים כשהמטרה היא קדושה, יש הבדל בין גילוי אלוקות בקדושה לבין גילוי מלכות בקדושה. כלומר, אך יש הבדל בין גילוי קדושת הנהגת השם יתברך הראויה לשם מלך, ובין גילוי קדושת הנהגתו הראויה לשם אלוקות. זאת אומרת, כי מצד הכלל, כילוסו של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, עולה גם מן הרשעים, ויש בהם צורך לעולם. אלא שהרשע יגמול רעה לעצמו, שבחר בדרך הרע. לעומת זאת, והנה המלך מבחין בין טוב לרע, ואת הרע הוא מחלה, ואינו סובלו כלל. נקרא עוד טיפה. אמנם מצד המידה האלוהית, הכל נכלל בכלל הטוב, כי הרע יוסבל מצד שכשישובו החוטאים, יהפך לטוב. בואו נסביר את זה רגע. אמרנו יותר מפעם אחת, שם אלוהות, אלוהים בעולם, זה בלשון רבים. אנחנו לא אומרים אלוה, אנחנו אומרים אלוהים או אלוקים. יש כאלה שמקפידים לומר אלוקים, יש כאלה שאומרים. לא צריך, יש כאלה אפילו אף. אסור להגיד כך. טוב, אחרי אני ככה, נע בין אלוהים לאלוקים. נגיד אלוקים, מה שאנחנו רגילים לומר. יותר בקלות עולה. למה אנחנו אומרים אלוקים ולא אלוקה? אלוהים ולא אלוה. כי בכל אחד ושלום יש הרבה אלוהים. זה יכול להישמע על גבול הכפירה הדבר הזה. אלא מה זה בא לומר? זה בא לומר שנכון שיש מקור אחד, אבל המקור האחד מתגלה בהרבה צדדים, בהרבה זוויות. אז הוא מתגלה בחסד, ומתגלה בדין, הוא מתגלה בטוב, ומתגלה ברע. הוא מתגלה בקידוש השם, ומתגלה בחילול השם. הרבה הרבה צדדים, הרבה גילוי אלוהות. כשאנחנו אומרים שאנחנו מאמינים באלוהים, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מאמינים שהדרך שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכה בעולמו, היא עוברת דרך כל הצדדים וכל הצינורות, גם הצדדים והצינורות שנראים לנו הפוכים מגילוי כבוד השם. ככה כידוע הסביר הרב ציודה את המאמר בירושלמי, מאמר תמוה, נראה מיותר לגמרי, גדול קידוש השם מחילול השם. לכאורה פשוט,
ברור שקידוש השם יותר גדול מחילול השם. הסביר הרב ציודה, לא, המם הזאת היא לא מם היחס, שזה גדול מזה. זה מם המקור. כלומר, יש קידוש השם שהדרך להגיע אליו היא קידוש השם. אדם הולך באמצעי טוב, והמטרה הטובה תגיע. כי הוא הולך באמצעי הטוב, זה דבר פשוט. אבל יש מדרגה יותר גדולה של קידוש השם, שצומח מחילול השם. לא שאנחנו רוצים חילול השם. חלל, חול, זה הופעת השם. ודאי שלא. אנחנו רוצים שיהיה קידוש השם, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן כזה, במה שלא תלוי בנו, שגם צדדי ההופעה שיוצרים חלל וחולין בהופעת השם, גם הם יצטרפו בסופו של חשבון למהלך הגדול שנקרא קידוש השם. אז אומר הירושלמי, גדול קידוש השם, בניגוד לקידוש השם רגיל, שצומח גם מחילול השם. שאפילו חילול השם בדרך, חזי להצטרף, יצטרף בסוף התהליך. בואו ניתן דוגמה פשוטה שכולנו מבינים. היינו מצפים שכשעם ישראל יחזור לארץ ישראל, אז תהליך הגאולה ילך במסילה הישרה העולה בית אל. עם ישראל התפתח בהתיישבות, התפתח ברוחניות, עולם התורה, עולם האהבה, הכל התפתח. והנה מה אנחנו רואים, שכשעם ישראל חוזר לארצו, ברוך השם יש התפתחות עצומה, אבל מצד שני, סיבוכים. ניקח את הדוגמה הפשוטה, התיישבות. היינו מצפים שתהליך ההתיישבות יהיה ממש כמו, לכאורה, נגיד ההתחלה בגאולה הראשונה בימי יהושע בן נון, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה. קודם כל כובשים. אז בהתחלה כובשים את המרכז, אחרי זה את הצפון, אחרי זה את הדרום, אחרי זה את הפריפריות וכו'. הולכים ומתפשטים. ככה אמור להיות שההתיישבות תלך ותתרחב. וברוך השם הולכת ומתרחבת. אבל הנה, בתוך התהליך הזה אנחנו רואים שצרנו הרב יש גם נסיגות. יש גם עקירות. חילול השם נורא והיום. לעתיד יתברר ערך החילול השם הזה, שהיה נראה לנו בעיניים שלנו כדבר נוגד את המטרה שהיא קידוש השם, איך גם הוא, אם אפשר לומר מילה לא מתאימה בכלל, רק כדי להסביר, איך הוא בגאוניותו של ריבונו של עולם, גם הוא מצטרף לקידוש השם הגדול והנורא. זה דבר מדהים, זה מפליא. אז אמר רב ציודה, זה מה שאמר ירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. יש קידוש השם רגיל, שצומח מקידוש השם. יש קידוש השם יותר גדול, עליון מאוד, שצומח מחילול השם. זה נקרא אלוהות. כשאנחנו אומרים, השם הוא האלוהים, מה הכוונה? שהשם שהוא היה הווה ויהיה, המילה השווה פה הוא לא נכון רק כדי להזמיר, אין פה מקום למילה הוא, אמרו שאולי, כדי לא שלא תהיה טעות, נכתוב הוא, זה ממש לא שווה לאלוהים. אבל השם שהוא אחד, והוא טוב, וכו' וכו', הוא מתגלה ברבים, הוא מתגלה בהרבה צדדים. וכמו שלמדנו פעם, השם שהוא רחמי הוא מתגלה גם בדין. לא רק בדין, אבל גם בדין. אז השם הוא האלוהים. זה מה שילד בגיל בר מצווה מתחייב. שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו, הוא עדיין, ודווקא דרך זה, השם אחד. אז כשאתה רואה את השם במידת אלוהים, אל תחשוב שאין כבר השם. לא רוצה להיות תקיף, ואני אהיה קצת תקיף. יש הרבה אנשים שמאמינים בהשם, לא מאמינים באלוהים. בהשם הם מאמינים. טוב, זה קל מאוד להאמין בהשם. במידת הרחמים, שהכל טוב, שהכל זורם, לפי הכיוון, לפי המגמה, הכל ברור לך, הכל מובן לך, אתה מרגיש טוב, התפילה טובה, המשפחה טובה, הפרנסה, יראת שמיים, הכל בסדר. תהליך הגאולה, הכל מתקדם לפי התוכניות, הכל מצוין. אבל ברגע שיש פתאום חס ושלום איזה תקלה, פנצ'ר בדרך, פתאום עיכובים, סיבובים, אפילו חס ושלום נזקים חמורים, פה אנחנו נבחנים. השם הוא האלוהים. לא רק להגיד השם, השם הוא האלוהים. דרך אגב, לכן אנחנו ביום הכיפורים, השם הוא האלוהים. אם כן, מהי מידת אלוהותו? האל הקדוש, מה זה אומר? כשאנחנו אומרים כל יום האל הקדוש, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מבינים ברעיוננו ובנפשנו שהקדושה בעולם מופיעה גם דרך הצדדים שלא היינו חושבים עליהם לכתחילה. אנשי אמונה אנחנו, נשתדל, ברוך השם. האל הקדוש. לכן אומרת הגמרא, כילוסו של ריבונו של עולם עולה גם מן הרשעים. לא שהרשע הוא צדיק, וזה שהוא מחלל את השם, והוא מצרף את חילול השם וקידוש השם. אנחנו צריכים לדאוג לזה שלא יהיה חילול השם, ברור. אבל מצד הבורא, עכשיו הגדרה חשובה, מצד הבורא, האל הקדוש זה ההנהגה מצידו. מצידו האל הקדוש. בואו נחזור רגע שוב למשפטים האלה. כי מצד הכלל, מה זאת אומרת מצד הכלל? לא מצד הכלל ברמה של פרט אדם יחיד מול כלל, אלא מצד הכלל הכוונה, מצד שהכל מצטרף לטובה, מצד שגם הצדדים שהם לא מגלים אלוהותו ברובד שאנחנו יכולים להבין או להרגיש או לחוש וכו', מצד זה, מצד הכלל, כילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה גם מן הרשעים.
ויש בהם צורך לעולם. לא אמרנו שתהיה רשע, חס ושלום, ואמר כולם צדיקים. אבל בחשבון האלוקי, מצד הבורא, האל הקדוש, הכל מצטרף לקדושה. אלא, שנכון שמצידו האל הקדוש, האלוהות מתגלה בכל הצדדים, אלא שהרשע יגמול רע לעצמו, שבחר בדרך הרע. זה האל הקדוש. אם כן, אצל האלוהות, אם אפשר לומר, במידת אלוהות, אין חילוק בין טוב לרע. כי הכל מצטרף. אבל במידת מלכות, יש הבדל. מלך, יש חוקים. מלך, יש כללים. כשהעבד לא עובד על פי הכללים, כשהעבד לא עושה את מה שהמלך קורא לו טוב, אלא עושה רע, המלך מיד ניגש למשפט. כשתינוק קטן זוכה למגץ, המגץ לא נותן מועד בית. הוא מקבל קביעה. אני לא יכול להגיד גם זה יצטרף. זה לא יצטרף. תהיה פה קביעה חס ושלום. אם כן, המלך, כשהוא מנהיג את עולמו במידת מלכות, במידת מלך שיש חוק וכל האזרחים צריכים לממש את החוק, להגשים את החוק, ברגע שהאזרח לא מגשים את החוק, יש משפט, והוא יצא חייב במשפט. אז אם כן, המלך בניגוד לאלוה, מידת המלכות בניגוד למידת האלוהות, מבדילה בין טוב לרע. במידת האלוהות מצד הבורא, הכל מצטרף לטובה. מידת המלכות מצד המונהגים, מצד הבריאה, מצד בני אדם, יש חילוק גדול בין טוב לרע. והנה המלך מבחין בין טוב לרע, ואת הרע הוא מחלה, ואינו סובלו כלל. אמנם מצד המידה האלוהית, הכל נכלל בכלל הטוב. כי הרע יוסבל, למה הקדוש ברוך הוא כאלוהים סובל את הרע, מוכן לתת מקום לרע, מוכן לתת מקום לרשעות, לרשעים, לכפירה, לכל הקלקולים שגורמים חילול השם. מדוע? כי הרע יוסבל מצד שכשישובו החוטאים, ותכף נראה פירוט של זה, יהפך לטוב. גם זה יתברך, זה היה חלק מהטוב, אז זה קידוש השם, הצומח מחילול השם, גדול קידוש השם מחילול השם. והנה, עכשיו אנחנו מגיעים אלינו. והנה כל השנה סובל הקדוש ברוך הוא את הרע, כדי שישובו ממנו בעשרת ימי תשובה. כל השנה כולה, 355 ימים בשנה, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידת האל הקדוש. ולכן גם אם יש דברים שלא בדיוק מסתדרים עם מה שצריך להיות, לא בדיוק לפי קידוש השם, הקדוש ברוך הוא סובל את זה. אם אפשר לומר את זה בשפה של ילדים, המלך נמצא בארמון, הוא לא בשדה, ואחר כשהוא נמצא בארמון, אז הוא רואה מהחלון במרחק רחוק, ששם לא בדיוק מתנהגים כמו שהוא רוצה, אבל הוא מחליק. זה כאילו מבחוץ. כאילו זה לא קרוב אליו. הוא לא קרוב. הוא לא מצוי. אבל, והנה כל השנה סובל הקדוש ברוך הוא את הרע, כדי שישובו ממנו בעשרת ימי תשובה. על כן נקרא אל הקדוש. כי מצד היכולת האלוהית, מצידו, גם הפעולות השפלות, הרעות, הן לתכלית קדושה. אבל בעשרת ימי תשובה נקרא המלך הקדוש, שאז הגיע הזמן שעל החוטאים לשוב, ואם לא ישובו חס ושלום, יתנהג עמהם במידת משפט. רבותיי, המלך בשדה זה לשני הצדדים. דרשו השם בהימצאו זה לשני הצדדים. זה לא רק הוא מצוי, אז אני יכול לעשות תשובה, אז הוא קרוב, אז הכל אהבה. קץ מחילה וסליחה. זה אם לא חס ושלום, זה נכון. זה נכון בצד הפוטנציאלי החיובי, שאני מקווה שנעמוד בזה. אבל אם לא, אז המלך בשדה. אז שהמלך בשדה, אז הוא דן בשדה. הוא לא בארמון. כמו בחיים הטבעיים שלנו, כל דבר שהוא קרוב אליך, אז הוא קרוב אליך לאהבה, והוא קרוב אליך חס ושלום לשריפה. כמו שהמשנה אומרת לגבי זהירות בגחלתן של חכמים. מי שמתקרב יותר מדי לחכמים יכול להישרף. בוא ניקח דוגמה פשוטה, אולי הדוגמה לכל דבר. לטוב או חס ושלום להפך, בין איש לאשתו. דווקא בין שני אנשים קרובים יכולה להיות צי אהבה או חס ושלום להפך. ככל שאתה יותר קרוב, אז אתה יותר קרוב. אז אתה יותר קרוב לכל דבר. אז אתה קרוב לדרשו השם בהימצאו, בצד החיובי, ואם לא חס ושלום, אז המלך הקדוש. זה לא האל הקדוש. זה המלך הקדוש. אני אומר לעצמי, זה רק, אומר רק לעצמי, האם אנחנו מרגישים עשרת ימי תשובה? נקווה שכן. אבל האם מספיק? אני יכול להגיד לעצמי, לא. האם אנחנו מרגישים מספיק עשרת ימי תשובה? המלך הקדוש? המלך בשדה? בדרך כלל אנחנו מרגישים, המלך בשדה, בצד החיובי שלו, כי באמת בצד החיובי זה ככה. ברוך השם. אבל האם אנחנו מגלים את זה מספיק בפועל? ימים נוראים, דרך אגב, אולי עכשיו, זה לעניות אותי הפשט, ימים נוראים נקראים ימים נוראים, כי הם ימים נוראים בשתי הבחינות. הם ימים נוראים מצד הנורא בגודל, בפוטנציאל, שהמלך בשדה והמלך קרוב, ואנחנו קרובים, וזה ביום הכיפורים, קץ מחילה וסליחה, והכל טהור, והכל נקי, והכל לבן. ומצד שני, ימים נוראים, כי הם נוראים מצד הפחד, מצד האימה. האל הגדול, הגיבור והנורא. זה נורא מצד הגודל, וגם נורא מצד חס ושלום, מה יהיה אם לא נעמוד בגודל הזה? ימים נוראים. זה אולי אחד הלקחים, דרך אגב, אני לא נביא ולא בנביא, אבל אולי אחד הלקחים של מלחמת יום כיפור. איך היום הזה הפך לנו ליום נורא והיום? כפשוטו של דברים, כפשוטם של דברים. אבל בעשרת ימי תשובה, נקרא המלך הקדוש, שאז הגיע הזמן של החוטאים לשוב, ואם לא ישובו חס ושלום, מתנהג עמהם במידת משפט, וקדושת המלכות היא מתגלה בזה, שאינו סובל דברים רעים ושפלים. נמצאת? סיכום. הקדושה מצד מידת האלוהות היא שאפילו הדבר הרע הוא לתכלית טוב ועומד להיות מתוקן. זה מצד הבורא. ומצד שני, הייתי אומר ככה, זה כיתת אמונה. האל הקדוש זה כיתת אמונה. הכל חזי להצטרוף, הכל מצטרף לטובה. הכל טוב. המלך הקדוש זה המייסה של כיתת אמונה. זה בפועל. זה הקיום, לא מספיק, האל הקדוש, המלך הקדוש. אז מצד מידת האלוהות, אפילו הדבר רע הוא לתכלית טוב עומד להיות מתוקן. והקדושה שמצד המלכות, היא שאין רע במציאות והרע נדחה, ונשאר רק הטוב. כבר נשלים את המשפט הזה רק עוד הערה אחת. יש גמרא מסכת סנהדרין, הגמרא מחלקת בין מידתו של משה למידתו של אהרון. מה ההבדל בין משה לבין אהרון? אומרת הגמרא כך, מידתו של משה הייתה, ייקוב הדין את ההר. מידתו של אהרון הייתה, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אליעזר כותב, הגיע הזמן שקבל גם קצת יראת התא. אליעזר אומר על עצמי, הגיע הזמן שקבל יראת התא, יראת תחתונה קצת. אז אומרת הגמרא, מידתו של משה רבנו, ייקוב הדין את ההר. הגמרא שם דנה, מסכת סנהדרין, האם כשדיינים יושבים בדין, הם צריכים לחפש את הדין, את האמת, או צריכים לחפש את הפשרה? מחלוקת גדולה שם בהלכה, נפקמינות חשובות מאוד, חמורות להלכה, נפקמינות ממש להלכה. האם כשבאים שני בעלי דין, מה השופט מחפש? הוא מחפש שימצאו בהסכמה, או מחפש שתצא כאן אמת, גם אם לא, גם אם, אם לא תהיה הסכמה. או תהיה הסכמה, גם אם היא לא אמת. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה אומר חצה שלי, זה אומר מה המגמה של הדיין? המגמה של הדיין היא לברר את האמת? או המגמה של הדיין זה להגיע לשלום חברתי. מחלוקות עצומות שם בגמרא. במשנה כבר. אז אומרת הגמרא, מידתו של משה רבנו הייתה ייקוב הדין את ההר. מה הפשט בביטוי הזה? פשט, זה הפשט. כנראה שאי אפשר להסביר אחרת. ייקוב הדין את ההר זה אם אתה הולך במישור, ואתה מגיע להר, אז אתה עכשיו יכול לעשות, יכול לפתור את, 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 את הבעיה שלך שהגעת להר כדי להמשיך במסלול. בהמשך המישור, שתי דברים אתה יכול לעשות. או ללכת בכביש עוקף, או לעלות על ההר, לרדת ולהמשיך. משה רבנו לא היה עושה לא את זה ולא את זה. מה היה עושה? היה עושה נקב. ייקוב הדין את ההר. כי עושה פה מחילה, עושה פה תעלה, ייקוב הדין את ההר. אני הולך ישר, דוח. זאת הייתה מידתו של שמאי. זה נקרא קפדנות. קפדנות זה להיות שייך לדין, להיות שייך לדיוק. לכן מידתו של משה רבנו הייתה, אין פשרה. הדיינים צריכים לחפש את האמת. ייקוב הדין את ההר. נעשה נקב בהר, נגיע בסוף אל הדין. אבל אהרון אמר לו. אהרון מידה אחרת הייתה ממומת הגמרא. הוא לא שהוא ויתר על הדין חס ושלום. אלא הוא היה הולך בכביש עוקף מסביב, אוהב שלום, רודף שלום, בסוף מגיע אל הדין. נכון, אבל כל הדרכים. מסביר הרב בעין היה, אצלנו במקור שלוש. שזה ההבדל גם בין הלל לשמי. שמי היה קפדן. שמי מה שעניין אותו זה לחפש את המרכז, לחפש את האמת, לחפש את הדין. למה? אני מקצר מקוצר הזמן. כי שמי אמר, אם אנחנו נלך כל הזמן דרך סביב כביש עוקף, יכול להיות שברוב כבישים עוקפים נכשיר הרבה שרצים בדרך. אז שמאי רצה לחדד את הנקודה הפנימית, את נקודת האמת. ולכן מידתו של שמאי היא אמת. ושמאי במדרגתו היה ראוי שיהיה שמאי. אבל הלל מידה אחרת הייתה אמו. הלל היה ענוותן, לא קפדן. מה זה ענוותן, אומר הרב? זה אחד כזה שיודע איך מכל הצדדים, גם מהפסולת, גם מהמותרות, גם מהקמימויות, תצא בסוף טובה לעולם. אם אפשר לומר כך, משה ושמאי הם בחינת המלך הקדוש. אהרון והלל הם בחינת האל הקדוש. אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. מסביר כאן הרב, אין הכוונה שהגמרא חכמנו מחלקים ציונים להלל ושמאי. מה פתאום? מי הם בכלל ביחס להלל ושמאי? יחסית. הלל ושמאי. אלא חכמים אומרים לנו מה אנחנו צריכים להיות. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. אנחנו לא יכולים להיות שמאי כי אנחנו לא במדרגה הזאת. כי כשאנחנו נהיה בדין, יקוב הדין טהר, מי יודע כמה קלקולים יצאו מזה. כי זה לא נקי, זה לא טהור. זה נגוע, זה אינטרסנטי, ואנחנו לא יודעים את ההשלכות המדויקות של הדברים. זה יצא רע והיום. אנחנו צריכים להיות, לעולם יהיה אדם, אנחנו, כל אדם, ענוותן כהלל. בואו נקרא אולי כמה שורות, רק כדי להתחבר לעניין בפנים, נתחיל אולי מההתחלה. הוקרת החיים ובעליהם, ואהבה להם, למה אנחנו מייקרים את החיים, מוקירים, מעריכים את החיים, צריכה לעולם לבוא מצד הצד העליון שיש בחיים. שיש צד עליון, יש צד נכון, יש צד טוב, יש צד אמת. יש אלוהי בחיים. אז אנחנו מעריכים את העולם מצד האלוהי שבעולם, מצד הטוב שבעולם, היושר שבעולם, האמת שבעולם. כלומר, מפני שכל אשר יחובר אל החיים, גם אם כרגע זה נראה רע מאוד, יש ביטחון להוציא ממנו מעצמו או ממעשיו או מפעולותיו בעת מן העיתים, גם אם לא כאן ולא עכשיו, אלא כהשלכה יותר רחוקה, את הטוב והישר שבו. את הרגשים הטובים והנעלים. אני מדלג שורה. ובשביל הצד העליון הזה, שהוא המטרה שבחיים שכל העולם כולו נברא בשבילו, ראוי לסבול ולישא, גם כן את כל הדברים הנגררים עמו. שאף על פי הדברים הנגררים, שאף על פי שפעמים רבות הם נוטים מדרך הטובה והישרה, ומעקשים את יושר התעודה התכליתית של החיים, מכל מקום, סוף סוף, יש למצוא בכל דבר ועניין יחס גם כן לטוב והיושר, אל החוכמה והצדק, בדרך רחוק או קרוב, שמצידו ראוי לסבול גם כן את הפסולת והמותר המעוקם. וכל מה שאומר הרב, וכל מה שיהיה האדם בעל נפש עדינה יותר, כלומר מלא ענווה, מלא יראת שמיים, ומלא דעה רחבה, מלא עומק של דעה שהוא יודע לזהות, איך גם בכל הצדדים המפסולים, המותרים והעקומים שמופיע בהם הרע, גם הם בסוף יצטרפו לתורה ואיזה גרעין טוב יש בזה, ימצא ביותר קלות את התוכן הטוב הגנוז גם כן בעומק כל מאורה שבחיים, שהמאורה הזה שבעצמו הוא איננו מכוון יפה לטוב הראוי שיחשפו כל באלף טהור. זו מידתו של הלל. אני מדלג. מדלג 8 שורות בערך. וזה הבירור יושפע בשני אופנים. הלל ושמאי, ענוותנות וקפדנות. באופן הענוותנות והסבלנות מצד אחד, הלל מה שאמרנו כרגע, ובאופן הקפדנות והדיוק. כלומר, הענוותנות תראה איך גדול הוא כוח הצדק והטוב, החוק המושרש בחיים בחסד עליון, אשר עשה את הכל לתכלית הטוב והצדק, עד שגם כל הדברים הרחוקים והמאורעות הקשים, יש ביד הכוח הכללי, קידוש השם הגדול, המוטבע על תכלית החיים, לספחם אל הטוב ולהשתמש בהם לתכלית היושר והתיקון הנאה שבחיים. גדול קידוש השם, מחילול השם. זה הנבטנות, זה הלל הזקן, זה אהרון הכהן. לעומת זאת הקפדנות, שמאי, והקפדנות אומנם תשמש להראות לדעת, כי המרכז שאליו כל צדדי החיים ונטיותיהם צריכים לפנות, הוא רק הטוב והצדק. והראוי לבל מקשל על ידי מחזה הסבלנות, הרבה פעמים מתוך שאנחנו סבלנים, באהבה ובאמונה, בצורה לא נכונה, בצורה מזויפת, בצורה עקומה, אנחנו הרבה פעמים מכשירים שרצים, מכשירים את הרשות, במקום לצאת נגדה ולהילחם בה, כראוי. אז מתוך הרצון שלנו להיות סבלניים, כשזה אנחנו לפעמים יכולים לאבד את נקודת המרכז, את הדיוק, את הקפדנות, את האמת. והראוי לבל ניקשה לידי מחזה הסבלנות לדמות כי כל הצדדים המתגלים כמו שהם, בניבולם, הם הדרכי הטובה והנכון להחזיק בהם כשהם לעצמם. על כן אומר הרב שתה לנו הקדוש ברוך הוא בדורות שלנו, שני מאורות גדולים שהולכים איתנו מהלך כל הדורות, הלל ושמאי. אם כן, הלל נצרך בעולם כדי לגלות שגדול קדוש השם יחילול השם, שמאי נצרך לעולם כדי לגלות את נקודת המרכז. אם אפשר לומר, הלל בא לעולם כדי לגלות האל הקדוש, שמאי בא לעולם כדי לגלות המלך הקדוש. עכשיו, כל השנה כולה, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. אבל 10 ימי תשובה? לא. פה אדם צריך להיות קפדן כשמאי. אבל קפדן כלפי מי? כלפי עצמו. לא כלפי אחרים. כלפי עצמו. כבר נשלים את הדברים בקטע מופלא מליקוטי מוהר"ן, שהייתי אתמול באיזשהו מקום, הראה לי פלוני פסקה מדהימה. ככה, בגלל זה התעכבתי קצת לצלם את הפסקה הזאת שלנו מול העיניים. אם באנו היום לשמוע רק את הדבר הבא, ונעמוד בזה, זכות גדולה היא לנו. בכל אופן, בואו נחזור רגע להמלך המשפט, ומלך אוהב צדקה במשפט. עוד לא סיימנו בעולת ראייה. נמצאת, בערך 8 שורות מהסוף, נמצאת הקדושה מצד מידת האלוהות היא שאפילו הדבר הרע הוא לתכלית טוב ועומד להיות מתוקן. והקדושה שמצד המלכות היא שאין רע במציאות והרע נדחה. ונשאר רק הטוב. וממילא בשעת הנהגת האלוהות, כל השנה כולה חוץ מעשרת ימי תשובה, במידה של האל הקדוש, הוא אוהב צדקה גם כן עם המשפט. מה זאת אומרת מלך אוהב צדקה ומשפט? הצדקה היא לסבול את הרע, זמן המשפט. מצד האמת, התינוק שזכה למגעץ היה אמור לקבל קביעה שהוא נגע בו. הצדקה אומרת המתנה. כמו שדיברנו כבר, לעבור מכיסא דין לכיסא של רחמים. זה לא לוותר על הדין. זה הדין מתלבש בלבוש של רחמים שיש בינו לבין דין שבדין שלושה הבדלים. אחד ההבדלים שדין שבדין זה מיד. דין שברחמים זה בהמתנה. דין שבדין זה בבת אחת. דין שברחמים זה במנות קטנות. דין שבדין זה אין תשובה. דין שברחמים זה עקירת הרצון, אומר הרמח"ל, כעקירת המעשה. יש אפשרות לתשובה. כי בעצם המעשה הוא תוצאה של הרצון. אז אם כן אפשר לתקן את שורש הדבר למרות שלא את התוצאות שלו. אלה שלושת ההבדלים שמזכיר הרמח"ל, בין דין לבית דין לרחם שבדין. אז הקדוש ברוך הוא עובר מדין בדין, מכיסא דין לכיסא רחמים. אבל גם רחמים זה דין. זה דין אחר, בצורה אחרת. אז הצדקה היא לסבול את הרע עד זמן המשפט. אבל יהיה משפט. אלא כרגע זה צדקה. ואהבת המשפט היא שעל כל פנים הרע נסבל. מדוע הקדוש ברוך הוא סובל את הרע? המלך אוהב צדקה ומשפט. אוהב את הצדקה, כלומר ממתין עם המשפט. אוהב משפט, עדיין לא משפט, הוא רק אוהב את המשפט. באופן שיצא ממנה טוב. אם כן, הוא אוהב את המשפט שבצדקה. מלך אוהב צדקה ומשפט. מלך שאוהב את הצדקה וגם את המשפט, כי בעומק המשפט יש גם צדקה. אבל, ולא שייך לומר עצם המשפט, כי אינו נגלה עדיין. מה שאין כן בעשרת ימי תשובה, שהנהגת המלך הקדוש נתגלתה לדחות את הרע לגמרי, שאז המלך מתעצם רק במידת המשפט, וצדיקים לבד ירשו ארץ, ולא רשעים. המלך המשפט. על פי זה, לעניות דעתי, אפשר להסביר את שתי הלכות ברמב״ם באופן הבא. הלכה ו' היא הלכה שמבררת את הנורא בצד הנורא, בצד ה... בצד של האימה, של הפחד. דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, אז הוא מצוי, אז המלך הקדוש, אז נתעורר המלך הקדוש. כשהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרב שפירא, לא זכיתי להתפלל מימי במרכז הרב ביום הכיפורים, ספרדי אנוכי, מה נעשה, ברוך השם, לא זכיתי להתפלל נעילה. אבל אומרים שכשהוא התפלל נעילה, יזכה עוד בזרח הרבה שמתפלל, הקירות רעדו מהצעקות, מהשאגות, מהבכי, מהדמעות. המלך הקדוש ננעל, הולך להינעל, לדחות את הרע. לפעמים הרוב שאנחנו שייכים לאל הקדוש, שאנחנו לא מספיק מזדעזעים לסלק את הרע ולהיות שייכים לטוב. לכן פסקה, ההלכה הראשונה, הלכה ו', אם אפשר לומר, זאת הלכה שמבררת את הנורא בצד המאיים של הדברים. המלך הקדוש. פסקה זין, הלכה זין אולי, היא הנחמה. אנחנו יכולים לעמוד בהמלך הקדוש. ודאי. בשביל זה אנחנו פה, כדי לבחור בטוב ולסור מן הרע, לדחות את הרע. יום הכיפורים מוזמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. אז אנחנו מסוגלים להיות המלך הקדוש. הלכה וו, אם אפשר לומר, היא שמה אותנו בפוקוס. אנחנו בהמלך הקדוש. אנחנו בהמלך המשפט. המלך בשדה, אז אם הוא בשדה, אז הוא קרוב. אז הוא קרוב, אז צריך לעמוד בקריטריונים של קרוב. הלכה זין, אנחנו מסוגלים לעמוד בקריטריונים האלה. כי זה קץ מחילה וסליחה. אמרנו מקודם, שאנחנו עומדים בהמלך הקדוש ורוצים להיות בטוב ולדחות את הרע. להיות קפדנים כשמי בימים האלה, אבל על עצמנו. אז בואו נראה את הפסקה הזאת בליקוטי מוהר"ן, דברים נפלאים. המשנה במסכת אבות אומרת כידוע, שנפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה זה המשפט הזה? נפרעין מן האדם מדעתו, נפרעין הכוונה שכשהקדוש ברוך הוא יושב בדין על האדם, הקדוש ברוך הוא עושה דין על ראובן. אז ראובן, זה הפשט של המשנה, נפרעים ממנו בדין, כלומר, נפרעים ממנו בדין מדעתו. ואפשר לומר, גם ראובן נמצא במשפט של עצמו. נפרעים מן האדם מדעתו. כלומר, גם זה שיושבים עליו עכשיו להיפרע בדין, הוא עצמו משתתף, הוא חלק מהשופטים. ואפשר לומר, הקדוש ברוך הוא שופט אחד, והוא שופט שני. של מי? של עצמו. זה לכאורה פשט המילים. ונפרעים מן האדם מדעתו. מצד שני, שלא מדעתו. כלומר, הקדוש ברוך הוא שופט. האדם לא יושב בדין. בדין של עצמו. אז תחליט, נפרעים מן האדם מדעתו, או שלא מדעתו. לכאורה זה נראה סתירה. אומר הבעל שם טוב, מתוק מתוק. אומר הבעל שם טוב. אומר רבי נחמן בשם הבעל שם טוב, כי שמעתי בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבעולם חס ושלום, מאספין כל העולם, אם מסכימים לדין ההוא, ואף את האיש בעצמו, שנגזר עליו הדין, חס ושלום, שואלים אותו אם הוא מסכים. ועד שהוא לא אומר כן, הוא שופט את עצמו, אין דין. אזי נגמר הדין חס ושלום. מה זאת אומרת הדבר הזה? לא שמענו ששאלו אדם שנפטר בדין. אומר הבעל שם טוב. והעניין, כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש על עצמו, אם ישאלו את האדם, תגיד, יקראו לפלוני, תגיד, פה בעניין הזה, אתה חייב או זכאי? זכאי או חייב? מה יגיד אדם? אדם קרוב אצל עצמו, אדם נגוע. מה יגיד? אני זכאי. נו, אז איך יחייב את עצמו בדין? כלומר, אין סיכוי לעולם שאדם יחייב את עצמו בדין. וגם יחייב את עצמו בדינים, נגיד, ברורים, בדינים שהם על הכבול, על הקו האפור, הוא לא יחייב את עצמו. אז איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? דברים מבהילים עכשיו. ויענה כי בוודאי אם ישאל לו בפירוש של עצמו, בוודאי יכחיש ויאמר שאין הדין כן. אך מתין אותו. מה עושים לו? ושואלים אותו על כיוצא בו. שואלים אותו על סיטואציה אחרת, על דבר אחר, שאותו העיקרון נמצא ביחס לאדם עצמו. כמו שמצאנו אצל מי? דוד בת שבע. נתן הנביא בא, מתחיל לספר לו סיפורים, כבשת הרש, מה אתה אומר, אני וזה. אומר דוד המלך, זה הדין. אומר לו נתן הנביא, את פסקת הדין של עצמך. מעין הדבר הזה. עכשיו איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? אם נתן הנביא, בא נתן הנביא. אבל לנו באים נביאים. שישאלו אותנו בדין. איך זה קורה איתנו? וכעניין שמצאנו בדוד המלך עליו השלום בבוא אליו נתן הנביא. סיפר לו מעשה האורח, ענה ואמר חי השם וכו'. הכבשה, אזי נפסק הדין לדוד כאשר יצא מפיו. וזהו, עכשיו שימו לב, וזהו ונפרעים מן האדם מדעתו. כלומר ששואלים דעתו. ואף על פי כן, הוא שלא מדעתו. כלומר, כי אינו יודע שהדין הוא עליו. עכשיו איך זה קורה? הנה השפיץ. והעניין הוא עמוק מאוד איך שואלים כל אדם. עכשיו תראו, כי בכל הדיבורים וסיפורים שאדם שומע, כל החוויות שאדם חווה, כל הסיטואציות שאדם נמצא בהן, והוא עכשיו מתחיל לשפוט את כל העולם, הוא שופט את ההוא, והוא שופט את זה, ושופט את ראש ממשלה, ושופט את הסיטואציה, הוא עכשיו מבקר המדינה, מבקר העולם. בעצם כל המאורעות האלה, זה בעצם איזה מין לבוש אחר, לאותם העקרונות שבהם האדם אמור להישפט. והוא שופט. את מי הוא שופט? מישהו אחר, שלא מדעתו. אבל את מי בעצם הוא שופט? את עצמו. מביא, לא? מדהים. עוד פעם. כי בכל הדיבורים וסיפורים שאדם שומע, ימצא שם דברים גבוהים ורמים. בעצם הוא שופט את עצמו. זה בעצם נתן הנביא. כל המאורעות שאנחנו חווים בחיים, ואנחנו מתחילים להיות בית משפט כללי, זה נתן הנביא נשלח אלינו. כמה צריך להיזהר, רבותיי, זה אם נעשה תשובה בעניין הזה, יש לנו יומיים, יום וחצי, לקבל על עצמנו, להשתדל כל אחד לפי מדרגתו. לא לשפוט את האחרים. לפי זה יוצא שזה משתלם גם. כי אם לא נשפוט את האחרים, לא נשפוט את עצמנו. אבל עזבו רגע מהמשתלם, זה לא העניין של המשתלם, זה העניין של האמת שפה. עוד פעם, ועניין הוא עמוק מאוד איך שואלים כל אדם, כי בכל הדיבורים וסיפורים שאדם שומע ימצא שם דברים גבוהים ורמים וצריך להיזהר בזה מאוד. לבלי לגמור הדין עד שישנה וישלש כי הוא סכנת נפשות והדברים עתיקים. כי יש בזה בעניין סיפורי דברים עניינים גבוהים, זה לא סתם שאדם מזדמן, זה לא סתם שאדם מזדמן לכל מיני סיטואציות ומאורעות, והוא מגיב למאורעות האלה. זה בעצם זה המראה של עצמו. וזה חביבים עליך איסורים, אמר לו אין וכו' וכו'. אם כן, נפרעים מן האדם מדעתו, הוא שותף לדין כי הוא שופט, אבל שלא מדעתו שהמשפט הזה הוא ביחס לעצמו. לכן עם הימים האלה זה המלך הקדוש. אנחנו מסוגלים לעמוד במלך הקדוש בעזרת השם. והימים האלה זה המלך המשפט. הימים האלה זה בחינת שמאי כלפי עצמנו, אז לפחות נקבל עלינו את הנקודה הזאת, את הקבלה הזאת. לא לשפוט את האחרים, ואז בעזרת השם נזכאים לספר חיים, כתיבה וחתימה טובה בעזרת השם לכלל ולפרט.